יום ראשון, פרשת כי תצא. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח הראשון של השבוע עם דברים של נשיא מועצת חכמי התורה רמון, אדון רבי שלום כהן שליטא. באחד ימי השבוע שעבר, אחרי מאיריב בבית שלו, אז הוא ביקש אדון רבי שלום כהן שליטא באופן חריג לשאת דברים. בדברים שלו, הוא קרא לכל תלמידי הישיבות להתגבר, לדחות את הבעיות ולבוא לישיבות בראש חודש אלול. ואם אפשר, הוא הוסיף ואמר שיתנו לנו רשות שעד אחרי יום כיפור לא לצאת מהישיבה, להתמיד. אם צריכים משהו, אז שההורים יבואו לבחורים, ייתנו להם מה שהם רוצים. הוא הוסיף, הוא קרא להורים שחוששים לשלוח את הבנים לישיבות, שאנחנו צריכים לא לעכב בעד הבנים ילך לישיבות, כי הקדוש ברוך הוא מחכה להם, מחכה לבחורי ישיבות. ולראשי ישיבות הוא פנה ואמר, כבר דובר שצריך להתעזר ולפתוח את הישיבות לקבל את התלמידים, כמה שאפשר שלא להוציא את המדינה עכשיו עד אחרי יום כיפור, ואז נהיה בטוחים בחסדיו של הקדוש ברוך הוא שמחכה לנו. וכך צריך לעשות כל מה שיהיה טוב לתלמידים. להשתדל עבורם, כל מה שצריך לתלמידים לא יצטרכו לצאת מהישיבה. והוא שב וחזר והדגיש לתלמידים, הוא אמר, אני עוד פעם אומר, מזהיר אותם, שיתאמצו, וזה שכר גדול בשבילם, שיתאמצו לבוא לישיבות, וההורים לא יפחדו על שום דבר, התורה, מגנה ומצ. והוא סיים את הדברים שלו, שאם באמת יהיה תלמוד תורה, יתגן מכל הצרות האלה שבועות לעולם. ועל זה באמת, אם יתקיים הדבר, נכתב, נכתב ונחתם, בעזרת השם, חיים תלוים לשלם, לפרנסת הבא, לבריאות, כל אחד מה שצריך. ואנחנו ממשיכים פה עם דברים נפלאים שנביא הרב לוסטיגמן, שהוא דיבר עם הרב הגאון משה ברדסקי. הוא נבחן דירשו, שהתפנה עם המשפחה שלו למלונית הקורונה במעלה החמישה. ספר שם על השיעור שהוא הקים, על המבחן של דירשו, על כל התורה, דיר שהעיד את בית המדרש. אז הוא מתחיל ומספר שזה מתחיל קודם כל בהרגשה לא כך טובה של אחד מבני הבית, קצת חום, שיעול קל. בן משפחה נוסף כבר מתלונן את הסמינים דומים. חוש הריח לו מה שהיה, חוש הטעם מתחיל לזהב. והמשפחה כולה מתייצבת לבדיקת קורונה דחופה. עברו יומיים שלושה, תוצאות מגיעות. ומתברר שכמה וכמה מבני הישיבה חיובים לנגיד. עוד לפני זה כמובן, אם נמנעים כל יציאה מהבית, עושים לבידוד מלא. כשדובר הבית עם ילדים בשלל גילאים, שכולם מרוכזים בדירה של ארבע חדרים במקרה הטוב, שלושה חדרים במקרה הפחות טוב, אז המשמעות שזה היא לא פחות מסיעות. כמובן הוא אומר שמיירנו להשיב בחיוב על ההצעה להתפנות למלונית קורונה, מספר הרב הגאון משה ברדסקי, שהוא אברך כולל מבית שמש, שוקד על התורה והעבודה, בקושי הצלחתי להתרכז בלימודים בבית, שהילדים היו בבית, הוא אומר, לא יכולים לשחרר קצת לחץ, לחוץ, לצאת לגינה, גן שעשועים וכדומה. אז עם אלה, כשהגיע הצעה להתפנות למלונית הקורונה, לא היה פה התלבטות גדולה מדי. הגענו למלונית, רווח לנו. פתאום יש מרחב, הילדים מצאו במהירות חברים חדשים. האוכלוסייה ברוך השם איכותית מאוד, משפחות חרדיות למהדרין ומהדרין. יש בית הכנסת שאפשר אחרי זה ללמוד בנחת. נו, מי זה איך יותר מזה? אבל הוא אומר, כל התקופה הייתי בלחץ, מהמבחן המתקרב של דירשו, יש לי שאיפה ישנה, להצטרף לתוכנית של קניין ש"ס. כדי להתקבל בתוכנית של קניין ש"ס, צריך קודם להציג ציונים טובים במבחנים החודשיים הראשונים של תוכנית קניין ש"ס. זה המצב הזה עם הקורונה, כמובן שהקשה עליי, כמו על רבים אחרים, להתכונן למבחנים כמו שצריך. וכשנכנסו כל המשפחה לבידוד, והוא אומר, כמעט אמרתי נואש, איך אפשר להתרכז ולשנן בפי גמורת, שכל הבית מסביב גועש ורועש, וילדים שלו פרקו מרץ כבר ימים ארוכים חוץ לבית. מה גם שיש את הלימודים מהכולל, צריך גם לעמוד בקצב עם שאר אבו שם הכולל. בנוסף הוא מספר, ברוך השם יש לו בן 14, שנבחן גמור, על ידי פעמים בדרשות. גם הוא היה קשה לו להתרכז, כי כל הבית ככה חוגג מסביב. אבל הוא אומר, במלונית יערים, במעלה החמישה, הכל היה אחרת, הילדים היו עסוקים בשפע, פעילויות והמשחקים שם. משפחה נמצא מהתנאים הנדרים, ואני סוף סוף יחדתי להתפנות ללימוד מרוכז. בתוך זמן קצר התברר לי שרבים מאוד לומדים דף היומי, אבל אין מישהו שירכז אותם בשיעור אחד. טוב, התחלתי לפעול בנושא, בלי שום מאמץ, התגבש מהר שהוא מכובד מאוד של דף היומי. אמרו לי, מתי עוזר, אתה צריך גם להיות המגיד שיעור. הזהרתי אותם שאם אני המגיד שיעור, אז אמרתי להם בצחוק שאני רוצה שייבחנו על החומר. אבל התברר שרוב רובם ממילא כמו נבחנים בדרש. ואז התחילו השאלות, רגע, איך נעשה מבחן בדירשו? נסכים להביא לנו מבחנים? איך נוכל להחזיר את זה לבדיקה? המבחנים עלולים להיות מדבקים? טוב. פנה לחבר שבע שעובד בדירשו, פנה בשמי להנהלה, קימה מיד לעשות המבחנו, שלחו מבחן במייל, כל אחד מילה במחשב, שהצליח להציג. לא חסרו מחשבים של האנשים שיביאו איתם כדי לעבוד בתוך המלונית, וכך עשינו מבחנים. אבל החלק העיקרי, מספר הרב רזסקי, החלק העיקרי היה הכנה למבחן. פשוט ראה בסמטר שבתוך בית מלון, מקום שעל פניו, בימים רגילים, לא אמור להיות איזה מוקד לשתגן המוני, איזה כל תורה, קשרו בחורים, מברכים, חזרו על 30 הדפים כל השבוע שלפני המבחן. זה בעצם היה הנושא המרכזי, שכולם דיברו עליו באותם ימים. גם אנשים והילדים ידעו שעד עכשיו, ובסמטר שמתכוננים למבחן של דירשו. המצור שעצמו המה מכל תורה מדהים, כל מלונית הקורונה כאילו התכוננה ביחד למבחן של דיר שהיה מרגש מאוד. אם השולח אני מסכן את החוויה הזאת, אומר הרב הרזסקי כדי לסיום, אני יכול להגיד שתי דברים שמשלימים אחד השני. הדבר הראשון זה שהמחלת הקורונה, עד כמה שזה מפחיק, נתנה לי הזדמנות לחזור לתלם ולהתכונן למבחן בלב שקט. ושני דפי הגמורה שלימדו עד עכשיו, אפילו להפסיד להתכונן לקראת המבחן המסכן. מנגד הוא אומר, הדבר השני הוא, שדיר שנתנו את הכוח והתעצומות, לי ולשאר עומדים, נתן לנו יד, נתן לנו אתגר וסלה לנו דרך ברורה, ללמוד, לחזור, לשנן, את יד ישמעיה גם להיבחן ולהצליח. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים רבותם, יהלומים מגדולי ישראל. יש לנו כאן שלושה סיפורים מגדולי ישראל, על אהבה עזה ומסירות נפש לתורה. אז יש בגיליון אוהל מועד של חסידות ללוב, יש שם מאמר מרב גאון אביר ויינשטוק שליטה, הוא מספר, הוא מביא מהספר חזינות לילה של הסבא רבא שלו, הגאון הצדיק המקובל רב משה יאיר ויינשטוק. זכר צדיק לברכה, הוא כותב שם חזינות הלילה שהיו לו, חלומות שמימיים, כמעט במרגע שנבואו, הרשום שם הרבה חלומות שהוא חלם על רבו בעל הסולם, דברים שהוא שמע מפיו בחלום עד סוף יום, ורבי שיעור לא ישן הרבה, הוא סגיל לעצמו מאותם שנים של חבורת בעל סולם, הסתפק בשנת לילה של שעתיים וחצי עם השלמה כמה ביום. אלא שבשנים המאוחרות, ואחרי כמה מחלות וניתוחים, אז לא עמדו לו הכוחות שלו לקום בחצות, והוא היה קם רק כביכול, רק לפנות בו. זמן קצר אחרי שהתחתם, עם הבת של הדוד שלו, רבי סופלוי ויינשטוק, הוא היה עורך צעיר, רואה במבוכה גדולה, הוא רוצה להמשיך ללמוד כל היום, אבל בתנאים הקשים שהיה, אז מי שישב כל היום, מי ישב ולמד כל היום, אז הוא גזר על עצמו פשוט, עליו על זה משפחתו חרפת רעב. הציעו לו איזו עבודה כתיבה מסוימת, אבל המחיר היה פחות שעות, והיה בגמורה. באחד הלילות שהוא ישן, הוא בחלום רואה את זקנו, חנוקודש רבי בצבי שלוימה. והוא מתאר את זה ככה בפנקת שלו, שאת קומתו, הוא רואה את קומתו הולכת ומתגבעת מן הארץ ועד השמיים, עד שהוא תומך את הרקיע בגבותו. הוא אומר, זקני הסתכל עליי והתחיל להגיד איזה מאמר מהפסיקתם, לא זכר אותו. וכל אדיר ונורא שהלך מקצה עולם ועד קצהו. המשמעות של הלשון של הפסיקתה הייתה שמוטב לסבול כל יסורים שבעולם, ובלבד לא לעזוב את הלימוד. לימים, שהוא קרא סבא לנכדים זעתותים, אז הדביקו לו את הכינוי שדה דתוירה, כיוון שראו אותו תמיד יושב ללומד תורה, או כותב חידושי תורה. וככה בזכותו הפכה גם הסבתא לבו בתוי. זה סיפור אחד. הסיפור השני, סיפור מדובר בגילון בפסקסט בשבועס. סיפר הגויין רבי אריה הכהן רבפורט, רב קהילת ברכס יוסף בירושלים שליטה. הוא מספר שהוא שמע מהגויין רבי יוסף שפיגל, איך אתה לברוח שכשהיה אברך, אחרי החתונה, אז נגזר טיפת חלב על המחווה, בזמן שתגנו בקצת בשר עם קצת שמן. אז הוא בא לשאול את החזון איש, מה הדין של המחוות? אם אפשר להכשיר אותו, ואיך להכשיר אותו? הנידון היה תלוי עם טיגון כבישול ואז יהיה מספיק בעגלה, או טיגון כאפייה, בכלי ואז יהיה צריך ליבון. טוב, החזון איש נכנס ככה לטיגיה, עיין בדבר ככה בהגיעה עצומה כדרכו. כשרבי יוסף ראה כמה הוא מתאמץ, אז היה לו נעים, הוא אמר, הוא לא רוצה להטריח בבך, המחוות לא כזה יקר, הוא יזרוק אותו. וחזוני שירים את העיניים הקדושות, הסתכל על אברך בתניה ואומר לו, אני אגיע על כמה פרוטות להציל, זה הנידון, זה העסק. אנחנו הרי עוסקים בלברר את דבר השם. סביר רבי יוסף שהרגשה שלו באותו שעה הייתה, שהדברים שלו בני החזוני, כאילו הוא חילל שבת לפניו השם הרחב. יש לנו פה עוד סיפור נפלא מהמאמר של הרב הגאון ושמעון צבי גנץ, שליטה. עובד בשם הרב אונגר, שסיפר לו, זה עבד כבר מצבי וייס, עבד אחייזר. מה יש עם הגאון הקודש לציין, שהוא שמע מהמונקט של המינכה סלוזו? הוא מספר שהגאון הקודש הוא שלומי שפירה. שלומי שפירה היה בעל שם שלוימו, בעל שם שלוימו המונקש. הוא השתדך עם אחד מנכדי הדברי חיים מצאן. כשהגיעו לחתונה, הגיעו לחופה, אז כולם התעצפו. כל הערוך מוכן, אבל הסבא דברי חיים היה סגור בחדר. היה סגור בחדר שעובר, הזמן עובר, והוא לא יוצא לסדר קידושה. אז כשהבנים ראו שאבא שלהם מתמהמה, אז ניגשו לשם שלהם ואמרו לו, אנחנו חייבים בכבודו של אבינו, אנחנו לא יכולים להיכנס לחדר להפריע לדברי חיים, אבל אתם שאתם נחותם, תיכנסו, תגידו לו, שהגיע זמן החופה. אז השם שלמה נכנס לחדר של דברי חיים, והוא מצא אותו פשוט, יושב הוגה בתורה, בהתמדה גדולה ובהגיעה עצמו, בכלל לא שם לב שמישהו נמצא ליד. אז השם שלמה הוריד את השטריימל מהראש שלו, ושם עליו נורא, נהיה חושך. אז דברי חיים הרים את העיניים ואמר, מה אתם מחפשים פה? אז אמר לו, צריכים כבר ללכת לחופה. אז אמר לו דברי חיים, כל הזמן אפשרים לי ללמוד, אני אוהב ללמוד מלחמת, ולמור, עכשיו אף אחד לא כאן. אפשר ללמוד בלי הפרעת, ללמוד ביחד. וככה הם ישבו ועשו כמה שעות. אחרי זה, דברי חיים קם ואמר, נו, כבר אפשר ללכת לחופה. אז אמר מנחה סילוזור, כשהצן זרבא אמר לחם שלי, אני אוהב ללמוד, הדיניים שלו ברקו, הפנים שלו העירו. והיה נראה ממש כבעל טבע הגדול ביותר ללימוד התורה. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים רבותיי, עם החפצים בחיים, חפץ חיים יומי. איך את החיים שני שומע לו שנורא יחשב כאילו הוא מספר לו שנורא? הלכות שלימד היום בסדר לימוד הימי בחפץ חיים, אז הוא מביא שהאבון שלה מקבל לו שנורא חמור ביותר, חמור יותר מהמספר עצמו. הדיור מוסופי של מהדורת דיר שהוא מביאים כמה טעמים. המערשל מסביר שהטעם הוא בגלל שעל ידי המקבל נגמר, אז העניין נגמר. ככה גם בא באורך משורים שעל ידי קבלת השנורא כבר נעשה נזק למי שעליו סיפרו הדברים, ואילו המספר הוא רק גרם לזה. כמו כן מוביל שם שעל ידי שניח לספר להגיד את הדברים הוא ביטל את המתווסס של הפך תופיח, ועוד שהרי ידוע, כלל, אז אך ברוגנו ולחור גנו, אבל זה שהוא שומע ממנו, אז הוא מרגיל אותו להמשיך לספור לשנור, כי זה גם כתב אגח פנבסקי, ויש את זה גם מסכימי לדינה, ומי שלא מקבל את הדברים, רק בפה מסכים, אבל בלב הוא לא מקבל. אז רובון גרוזובסקי, בספר זה חולי בן צין, מובא שהוא אומר, כתב שהוא כאן עבר בזה, שהוא מלבד איסור של שנת נור, מלבד איסור של שנת בשנור, שהרבה זה שהוא אומר שהוא מקבל את הדברים, הוא מחזק את המפטר, הוא דורם להמשיך לספר. אם נמצא איתם, עוד איש אחד, אז נובע בשערי תשובה, שהשומע ומקבל את הדברים נחשב גם בזה מספר, שהרי בזה שמקבל את הדברים, מחזק את אמיתות הסיפור בעיני האחר, וגורם לו להאמין בהתקבל. ואנחנו משיכים רבותיים דפיים בהלוכה. אנחנו נחזים בשעה טובה, בסימן תוך כובוב, סיף ד' קודשים צמאים, יש מצווה לשרוף אותם, בשרפו כדי הראשונים, נדורס ומדרבונם, ממילא גם תופעה של חלה טמאה היא בכלל מצווה הזאת, ולכן הזמן הזה שכולנו צמאים מייסים, ממילא גם אחלה שאנחנו מפרושים מצמאה, זה צווה לשרוף את החלה. רבים נהגו להקל, יש שפרשו שבגלל התוך של התופעה נוהגים לקבור אותה, ואם קשה לקבור, אפשר לעטוף ולהשליח אותה להשפעה, אבל יש שכתוב לא להקל וחובה לשרוף. יש דעה שמצוות שריפה לא נאמרה רק בכזי, אבל חלה בחוץ לארץ עם הרבונון היא מותרת באכילה לכהן שהוא צמא מת, אבל בלבד שלא יהיה צמא בטומאה לצאת מגופו. יש שכבר בחוץ לארץ שנדעו לתת את החלה לכהן טהור. עד כאן בעניין הזה. ומה הכמות שמפרישים להיבצג בהפרוש של צחלה? אז מדורייס אפשר לקיים את מצוות הפרושת צחלה בכל כמות שמפרישים להבצג והמאפות. חזל תקנו שיעורים שונים להפרושת. אבל בזמן הזה שהחלה נשרפת בלאו הכי, אז לא מפרישים כשיעורים ישכבו חזל, אלא רק משהו מהבצג. כלומר, מנהג מאשכנז להפריש וקצחיל הכזי, שזה בין 17 ל-50 סמ"ק לשתות השונות. ובהפרשה מכמות קטנה מאוד, למשל מלחמניה שהתחייבה בהפרושת צחלה במאפייה, יש לו רק לחמניה אחת, אין לך את כל הלחמניות שהיו במאפייה. כמו גם שמפרישים חלה מסופק, גם למנהג מאשכנז אפשר להפריש פחות מכזית. יש מי שכתב שבהפרשה של כזית ראוי להתנות, שאם בסוף לא יסרפו את החלה, צריכו להפרוש רק על פחות מכזית, ואז יהיה פטור מלסוף. הבצק לא מתחיל בהפרשת שחלה, אלא רק שיש בו שיעור חלה, שזה כמות, כן, אך לפחות 43 ביצים וחמישית הביצה. שזה בין 2160 ל-4299, זאת אומרת, שתות השונות. שני בצקים או שני מאפים, שאין בכל אחד מהם שיעור חלה, אבל בשניהם יחד יש שיעור חלה, אפשר לצרף אותם יחד ולחייב אותם בהפרשת חלה, על ידי שמניחים אותם, אחד בכלי אחד. שני בצקים ומאפים שבכל אחד מהם יש שיעור חלה, אפשר להפריש חלה מזה על זה, ולכתחילה, איך שבשעת ההפרשה, שניהם יהיו בחדר אחד, ואם מונחים בכלים נפרדים, אז הכלים יהיו פתוחים וסמוכים אחד לשני. שני מינים שאדם מקפיד לא לערב אותם, אז אם אין לכל אחד מהם שיעור חלה, אז עם אלה גם אי אפשר לצרף אותם לשיעור חלה, אבל ניתן להפריש מזה על זה. עד כאן בניין דפיים בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו ביום חמישי. חז"ל אסרו לקנות ולמכור בשבת, וחז"ל אסרו חכמים להקדיש חפץ בשבת ובסמי קדוש, כי זה דומה למפך וממכר, הרי החפץ יוצא לרשותו לרשות הקדש. וגם אסרו להפריש תרומות ומעשרות בחלה בשבת, כי הפרשה שוב דומה להקדש. אבל בצק שנילוש ביום טוב, כך שכבת הפרשה חלה ביום טוב, אז התירו חז"ל להפריש ממנו חלה ביום טוב. בארץ ישראל אסור לאכול מאפה שטעון הפרשה תחילה לפני ההפרשה, אבל בחוץ לארץ מותר לאכול אותו. אבל צריך לשאר ממנו חתיכה אחת שממנו הופרש החלה. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. במה תלוי השפע לכל השנה. אז אותו רסובס הובא שם בשם הרב הקודש מרדכי מלאכוביץ', שפעם נסע בחודש אלול, בדרך הוא שמע שם איזה זקן, הראל, איזה גוי. אמרה לחברים שלו, תשמעו, מי שלא עובד בחודש הזה בכל הכוחות, כן, שאז הם היו עושים את התבואה ואת הפרות, לא יהיה לו לאכול, לא יהיה לו מה לאכול כל ימות השנה. אמר להם, אתם שומעים מה שהוא אומר, מי שלא יהיה עובד בחודש הזה בכל הכוח, לא יהיה לו מה לאכול כל השנה. תדל רבותיי, לנצל את חודש אלול כראוי, להוסיף בעבודת השם ובתפילה, שהרי בחודש הזה תלוי כל השפע של כל השנה, ברוחניות ובשניות. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, שבוע טוב, בשורות טובות לכל עם ישראל, הרבה הצלחה וכל טוב.